שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. אחרי המעמד הנשגב, מעמד שלא היה כמוהו מאז הבריאה, איננו יכולים אפילו לתאר לעצמנו מה עבר על ישראל, מה עובר על אדם ששומע דבר אלוקים. מספר דניאל ידוע לנו כי כאשר נגלה אליו המלאך, איבד את אשתונותיו, ונפל ארצה בלי יכולת לזוז או לדבר. לפי זה מובן מאליו שפגישה עם בורא עולם נוראה לאין שיעור. מי יכול לתאר לעצמו איך נראה אדם שעברה עליו חוויה כזאת? חז"ל בגמרא אמרו כי ישראל שעמדו על הר סיני פרחה נשמתם ומתו, ואחר כך החזיר להם הקדוש ברוך הוא את נשמתם. מובן מאליו כי מי שעבר חוויה כזאת של מוות ותחייה, במיוחד אם היה זה במעמד עם שלם שכולו על אנשיו נשב וטפיו, היה שותף לאותם רגעים כבירים ונוראים ולאותו זעזוע נורא של מיתה וחזרה לחיים. אי אפשר אחר כך לחזור לסדר החיים הקודם, אותו סדר חיים שנהגו בו לפני אותו מעמד. המציאות החדשה מחייבת מערכת חיים חדשה לאותו עם שאחרי כל הנפלאות שעבר ביציאת מצרים, בקריעת ים סוף ובכל ניסי המדבר, עבר עוד חוויה, ולא חוויה רגילה אלא חוויה נוראה כל כך, שהכינה לו חיים חדשים. מתוך כך התורה נתנה סדר חיים חדש. כל סדר המרכיבים של אותו הסדר החדש יהיו גדולים וקדושים שמתאימים לנשמתם החדשה אחרי אותו מעמד. סדר חיים חדש זה הוא עניינה של פרשתנו, פרשת משפטים. ראשית דבר על האדם שנפגש עם הבורא לשאוף להידמות אליו במשהו ככל שיוכל. וזאת ההתחלה. הבורא יתברך איננו מקבל חיים או תועלת משום נברא בעולם. הוא חי מעצמו ובזכות עצמו. ועל האדם להשתדל לא להיות תלוי או משועבד למישהו, גם אם יהיה יהודי יקר שביקרים. אוזן ששמע להר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תרצה. זוהי לשון הגמרא במסכת קידושין. אי אפשר שאדם יהיה עבד. אם יזדמן שאדם עשיר קנה עבד או אמה, גם על האדון לעשות כל שביכולתו, לעזור להם להשתחרר ולשוב לחיי בני חורין. מותר ליהודי לקחת שכיר פועל לעבודה, אבל לא עבד. עלינו לזכור שיהודים אינם עבדים. עוד, הקדוש ברוך הוא מקור הטוב שבעולם, והוא מטיב לכולם. כל החיים כולם מקבלים ממנו את חיותם ואת כל צורכיהם. גם בשעה שהם נכשלים ונופלים באשמתם, הבורא ברחמיו עוזר להם לקום מחדש על רגליהם. כך אנו אומרים בפרק אשרי יושבי ביתך מדי יום ביומו. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. לא רק שהוא טוב בהתחלה, אלא הוא מרחם על כל מעשיו גם אם נפלו. על כל בן ישראל לעשות ככל שביכולתו, להטיב לכל. אפילו עמה עברייה שנקנתה על ידי אדוניה בכסף מלא, ראוי שייעד אותה לאישה, או לא, או לבנו, ולא לגרוע ממנה כל הראוי לאישה כשרה, טובה ומכובדת, שערה, כסותה ועונתה לא יגרע. יש להיזהר בתכלית הזהירות, לא לגרום נזק או צער לאדם מישראל, כפי שמהקדוש ברוך הוא כביכול לא יוצא שום דבר רע לעולם. ואם בכל זאת גרם אדם לחברו שלא במתכוון איזשהו נזק, חייב לפצותו לא רק על נזקו, אלא גם על צערו, ולא די בזה, אלא גם על זמנו שהפסיד בגלל הטיפול באותו צער ובאותו נזק, על בושתו, וכמובן לדאוג לריפויו המלא. אין התורה מעלימה עין מחולשות האדם. היא מודעת שבתוך העם, נפלא ככל שיהיה, העם שזכה לאותו מעמד נשגב, ייתכן ובמשך הזמן, בדורות הבאים, יהיו חלשי אופי שעלולים להגיע לגניבה וחבלה ושאר חטות האדם. והיא קובעת עונשים מחנכים, אך לא נקמנים. על הגנב לשלם את מחיר הגניבה פי שניים, כדי שידע כי לא רק על מה שהחסיר מחברו הוא צריך לשלם, אלא על העובדה כי במקום לעמול בפרי מעשיו ולהשתמש בהם, ביטל את זמנו והשתמש ברכוש של אחרים. בדרך דומה באר הגאון מבילנה את דברי חכמים בפרקי אבות. שם נאמר כי על הכל אתה עתיד לתת דין וחשבון. מובן לנו כי אדם צריך לעמוד בדין על מעשיו הלא כשרים, אך מהו החשבון? אם נתן את הדין, מה יש עוד לעשות חשבון? הסביר הגאון כי אחרי שאדם ישלם בדין את הנזק שגרם לאחרים, יצטרך לבוא בחשבון אילו מעשים טובים היה יכול לעשות באותו זמן שעבר את העבירה, ובגלל העבירה לא עשה את הטוב שלמענו נברא בעולם. אם כך, לא די שאדם לא יזיק, הוא צריך להשתדל למלא את הזמן בעשייה של טוב. כך יבין הגנב כי אין התורה מסתפקת בדאגה לנגנב, אלא היא מתייחסת גם לגנב עצמו. אין היא מתייאשת ממנו. היא מחייבת אותו להביא בחשבון את הזמן שלו שהוא איבד לריק. צוותה התורה בפרשתנו לעזור לנצרכים על ידי הלוואה, ובמיוחד לאלו הקרובים. אני אהיה עירך ואני אהיה עיר אחרת, אני אהיה עירך קודמים. ישנם המתהדרים בעזרה לרחוקים, אבל הם מזניחים את קרוביהם. אם קרוביך נבראו בקרבה אליך, קרבת משפחה או קרבת מגורים, שכנים וכדומה, אין זה מקרה. בורא עולם הוא המסדר את המשפחות ואת השכנים, ועל כל אחד להשתדל בדאגה ובעזרה לאותם קרובים, מתוך אמונה בבורא המשגיח על עולמו, והוא המסדר אותו בכוונה ולא במקרה. ואם מכל סיבה לא שילם הלווה את חובו, יש להתייחס אליו ברחמים, לא להציק לו אם ידוע שאין ביכולתו לשלם את החוב. ואם נלקח ממנו ערבון והוא זקוק לו, לא להתאכזר ולהחזיר לו בשעת הצורך שלו. כשהוא זקוק לאותו ערבון, במה ישכב? אם זה בגד של לילה, איך הוא יוכל להישאר בלילה בלי אותו בגד? אי אפשר להשאיר אדם בלי שמיכה, בלי מיטה, בלי שולחן לאכול וכדומה. והזהירה התורה, כי אם המלווה יתעלם והלווה יצעק אל השם, ידע המלווה כי השם שומע את צעקתו, כי הוא מרחם על חסרי הישע. כמה חשובים ערכים אלו לנו בימים אלו. מי מרחם היום על אותם האלפים שנהרסו בתיהם, נעקרו מיישובם? מגורשי גוש קטיף, צפון השומרון, עקורי עמונה, בעלי הבתים באופרה, בנתיב האבות. האם השופטים שעקרו אותם ללא רחמים שכחו כי גם אותם ישפטו? אבל לא בני אדם. לפני בני אדם יוכלו להצטדק בכל מיני סעיפים ופרשנויות של חוקים, כללים למיניהם, דאגה לדמוקרטיה, לחופש הפרט, לזכות הפרט על ממונו ועוד טענות למיניהם. אבל ישנו שופט עליון שהוא בעל הצדק, והוא שונא כל עוול, גם אם הוא נעשה בכיסוי משפטי. גם על חברי ממשלה שבידם לדאוג לפחות לפיצוי, לתחליף לכל העקורים. גם עליהם לדעת כי חוסר מעש שקול לפעמים כשותפות במעשה עוול. ומי יודע אם לא יתבעו לדין לא רק את השופטים ואת חברי הממשלה, אלא את כולנו, את כל העם, שרואה עוולות ושותק. והרי אנחנו עם קדוש, הנדרש למוסר ולצדק יותר מכל עם אחר בעולם. ייתן השם ומאורו הגדול שהאיר עלינו, יפתח את ליבנו כולנו, העם והמושלים והשופטים והמבצעים, לתקן את כל העוולות שנעשו, למען נראה כדת וכדין לעמוד לפניו בקומה זקופה כצדיקים שאין להם במה להתבייש, ולא נצטרך להשפיל את עינינו ביום הדין. ומתוך כך נזכה כולנו להגנה שלמה על עמנו וארצנו מכל צר ואויב, מחבל ומתנכל. ונוכל לראות כי גם בימינו, כמו בימי מרדכי ואסתר, יהפך חודש אדר הבא עלינו לטובה, מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, ונוכל לקיים את צו חכמנו, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. חודש טוב ושבת שלום לנו, לכם ולכל בית ישראל, אמן.